הכואב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן לפרשת השבוע פרשת ויצא על הנושא יעקב ורחל.
ערב טוב. לאמיתו של דבר אני רוצה לעסוק בשתי פרשיות מתוך הפרשה כולה, אבל מתוך עיון בשתי הפרשיות נדמה לי שמתברר שצריך לעסוק בסוגיה כוללת הרבה יותר, ביחסים שבין יעקב אבינו לרחל אמנו. שתי הפרשיות שביקשתי לעסוק בהן, וניכנס אליהן עוד מעט, אחת עוסקת בשיחה הקשה בין יעקב לרחל העקרה, המבקשת ממנו שיתפלל או שיעשה משהו כדי שהיא תלד, ובתשובה הקשה, המשונה קצת, של יעקב לרחל. והפרשייה השנייה עוסקת בפרשת התרפים, שגונבת רחל מאבי הלבן כשהם בורחים לארץ כנען, ומעלימה את כל פרשת גניבת התרפים הזאת מיעקב. בשתי הפרשיות האלה אני מבקש להיכנס מיד, אבל אגב עיסוק בשתי הפרשיות נתתי דעתי לתופעה מעניינת מאוד. מחד, אין לנו בכל האבות והאימהות, נדמה לי לעניות דעתי שאולי בכלל גם בהמשך, בדמויות של אנשים ונשים, עוד סיפור קרוב ועמוק כל כך באהבתו הראשונה כבר, כמו סיפור יעקב ורחל. גם אצל יצחק נאמר, ויאהביה עם רבקה. זה מופיע אחרי שהוא מגיע כבר והם נכנסים אל האוהל והוא מתנחם אחרי אמו. אבל אצל יעקב זה סיפור אחר לגמרי, ויאהב יעקב את רחל יופיע אחרי, וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויב. כל התיאור של יפת תואר ויפת מראה, האהבה את רחל יותר מלאה. זה צד אחד. אבל מאידך, יש דבר פלאי. כל הפגישות המתוארות במקרא בין יעקב לרחל, כל הפגישות הן פגישות מלאות מתח, כעס, חרון אף, ביטויים שלא מופיעים בשום מקום אחר. כל הפגישות מההתחלה עד הסוף, כאשר זה יעקב ורחל לבד. יש פגישה שיעקב קורא לרחל וללאה השדה אל צונו ואומר להן שהוא ראה בחלום והוא רוצה עכשיו לחזור לארץ כנען, אז זה שיחה משפחתית. אבל יעקב רחל, האהבה הגדולה במקור אחד א', וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויב, ושם הוא ללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה, שם הקטנה רחל, ועיני לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה, ויאהב יעקב את רחל, ויאמר אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה. ניכנס בעזרת השם בהמשך, זה כולנו מכירים. אגב, סוגריים, זה דבר משונה קצת. איך חז"ל אומרים את השאלה, הם אומרים את זה בשאלה קשה. ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה, זה ודאי שבח. לפי זה ועיני לערקות זה כנראה לא שבח. כך אנחנו רגילים בדרך כלל להבין. וחז"ל בבבא בתרא, בגמרא, שואלים שאלה חריפה מאוד. תורה שהקפידה שלא להוציא דבר מגונה על בעלי חיים. ובמקום להגיד מן הבהימה התמאה אמרה בפרשת נוח ומן הבהימה אשר איננה טהורה. פתאום אין פה בעיות, עיני לערקות ורחל הייתה יפה תואר, מה? ובכלל, מה זה חשוב כל כך? זה חשוב, בסדר? זה היסוד של הכל. יעקב אבינו. זה טיב הבחירה, בזה זה מתחיל, בזה זה נגמר. אבל זה צדדי. אנחנו נגיע לזה בעזרת השם בהמשך. אני רוצה להיכנס ישר לפגישות. פגישה א' בין יעקב לרחל, פגישות, אני מתכוון, פגישות עם דיבור, עם שיחה, שאנחנו פוגשים שני צדדים. ותראה רחל כי לא ילדה ליעקב, זה קורה אחרי שלאה כבר יולדת 4 בנים, ותקנה רחל באחותה, ותומר אל יעקב, הבה לבנים ועם עין מתה אנוכי. ויחר אף יעקב ברחל, ויומר התחת אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פרי ותן. שיחה קשה מאוד. מה היא אומרת? הרי מהתשובה של יעקב, קודם כל חרון האף, משמע שנאמרים פה דברים שהוא חורה עליהם אפו. אחר כך, מה זה כל הסגנון הזה? התחת אלוהים אנוכי. מה היא הייתה סבורה רחל? שיעקב הוא תחת אלוקים? מה הוא עונה? כלומר, מה הייתה השאלה? מה היה הדיון פה? חז"ל, אנחנו נראה עוד מעט, כועסים במרכאות על יעקב. כך עונים את המעיקות, קובלים חז"ל על יעקב. אנחנו נראה את זה עוד מעט. אבל אני רוצה קודם כל לראות את הפרשה השנייה ביחס בין רחל ליעקב. בפרשה השנייה אין דיבור ישיר בין רחל ליעקב, אבל יש שתי תפיסות שלא רוצים שאחד ידע מהשני. יוסף כבר נולד, צריך ללכת מהר לארץ כנען, וצריך איכשהו לברוח מלבן, כי הוא מן הסתם יעקב את כל המהלך. מקור ג' באחד, ולבן הלך לגזוז את צונו. תזכורת, צונו של לבן רחוק מרחק 3 ימים מצונו של יעקב. הסתבר רטרואקטיבית שגם זה חלק מהתוכנית של האיש התם יושב האוהלים יעקב אבינו. מרחק 3 ימים לכאן ייתן אפשרות של לפחות 3 ימים עד שהשליח יגיד שהם ברחו. זה כבר 6 ימים, ואז ביום השביעי הוא יתפוס אותו. נו, הוא עם כל הכבודה כבר יכול לזוז קצת. אז לבן הלך לגזוז את צונו, ותגנוב רחל את התרפים אשר לאביה. מה היא מחפשת בתרפים האלה? אני עוד לא יודע, אבל אני יודע דבר אחד. אני מדלג לפסוק הבא, לפסוק למד, כשלבן כבר רודף ומשיג אותם, מסתבר שעיקר הכעס שלו זה על גניבת התרפים. ואתה הלוך הלכת כי נחשוף נחשפת, אומר לבן ליעקב לבית אביך, למה גנבת את אלוהי? יעקב עונה על ראשון ראשון, כי יראיתי כי אמרתי פן תגזול את בנותיך מאימי, לכן ברחתי. ולגבי מה שאתה שואל על גניבת האלוהים, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה. נגד אחינו הכר לך מה עמדי וקח לך, ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם. פרשה קשה מאוד. רש"י למשל אומר, אנחנו נראה את זה בהמשך, אני אומר כבר על פה, שרחל גנבה את התרפים כי היא רצתה להשכיח קצת עבודה זרה מאביה. נו, זה נשמע טוב. למה לא לספר את זה ליעקב אבינו? מעשה יפה מאוד. זה לכאורה כדאי שיהיה יחד. ואם היה יודע יעקב כי רחל גנבתם, שתגיד. וחוץ מזה, כדי להשכיח עבודה זרה מאביה, כדאי לסכן את כל העסק? רחל הרי גדלה בבית אביה שנים ארוכות מאוד, כשיעקב בא אל רחל וללאה השדה אל צונו, ומתחיל לומר להם, רואה אני את פני אביכן ואיננו אליי כתמול שלשום, הן אומרות לו, או, שלום עליכם, אנחנו מכירות אותו שנים. כל כך הרבה שנים אתם מכירות אותו, אז את לא ידעת איך הוא יגיב? הוא לא ישאל למה גנבת את אלוהי? ואם היא רצתה להשכיח עבודה זרה מאביה, שאלת השאלות היא אחרת לגמרי. זאת אומרת, זו עבודה זרה, ואת רוצה כל כך להשכיח אותה. תקברי את זה בבור הראשון בדרך. מה את הולכת עם זה? בקר הגמל, וממשיכים עם זה הלאה, ומתיישבים, ועומדים. בבור, בפנים, עמוק. הרי זה עבודה זרה, צריך להמשיך הלאה. ואיך זה לא יהיה? למה לא להתקן את יעקב? מה שאצל יעקב נקרא דין מוות, כנראה אצל רחל זו מצווה לא קטנה. כי היא מוסרת את נפשה על הסיפור. והוא אומר, אם אשר ימצא את אלוהיך לא יחיה. אני עוד לא נכנס לפרשה, אבל זו הפגישה השנייה בין יעקב לרחל, מתח אדיר, כל הבנים, כל האחים יומדים שם, וכל העסק יכול להתפוצץ על גניבת התרפים. יש עוד פגישה אחת בין יעקב לרחל. אין באמצע אף פגישה שבה הם מדברים בינם לבין עצמם. יש עוד פגישה אחת. היא אולי הקשה שמכולן. בסוף. נולד בנימין. ובין אבינו ואימנו האוהבים מכולם. גם על השם של הבן שנולד בסוף אין הסכמה. אין עוד תופעה כזאת בכל הספר כולו. אפילו הסכמה על שם הבן אין בין האבא לאמא. והיא בצאת נפשה כי מתה מקור ד' ותקרא שמו בן עוני, ואביו קרא לו בנימין. ותמות רחל ותיקבר בדרך אפרתה היא בית לחם. הצוואה האחרונה של רחל הייתה לקרוא לו בן עוני. אבל יעקב קורא לו בנימין, רחל בן עוני, והכל ממשיכה. יש איזושהי סתירה מרתקת, שמחייבת לא לעסוק רק בפרשות בפני עצמן, אלא להבין מתוך העיסוק הזה איזשהו משהו במכלול, שקשור לכל הקשר המיוחד הזה, בין יעקב ורחל, באהבה האדירה, הקדושה, המיוחדת הזאת, החריגה מכולם, ובמתח המתמשך הזה, שלא מוצא אף פעם מנוחה, גם לא במותה של רחל, בשם של הבן היחיד שנולד בארץ ישראל. אז ננסה לראות פרשה פרשה. ראשית, מה שקראנו במקור ב', נחזור רגע לפסוקים, רחל לא יולדת, היא מקנאת באחותה, ותאמר אל יעקב, הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי. ויעקב, חורה אפו ברחל ועונה לה תחת אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פרי ותר. סגנון מאוד מאוד לא נעים. ממך הוא מנע. חז"ל, שביראת שמיים גדולה מצאו מקומות רבים שבהם יש להם קושיות גדולות על האבות. גם פה, מקור 2, ראשית רבה במקום. ויחר אף יעקב ורחל רבנן דרומה בשם רבי אלכסנדרי בשם רבי יוחנן אמר. מביאים פסוק מאיוב בין שני חלקים. החכם יענה דעת רוח. החכם יענה באורך רוח, דעת רוח עם רוח חכמה. זה אברהם? איפה נאמר אצלו שהוא חכם בדעת רוח, וישמע אברהם לכל שרי? זה יחס. וימלא קדים בטנו, זה הסיפה של הפסוק, זה נורא והיום, זה יעקב. קשה להגיד את זה, וימלא קדים בטנו. כעס. שנאמר ויחר אף יעקב ברחל ויומר וכו'. מה הוא אומר לה? תחת אלוהים אנוכי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך עונים את המעיקות? זה ידוע, אבל ההמשך הוא יותר קשה לדעתי. חייך שבניך עתידים לעמוד לפני בנה. מי זה בנה? יוסף. מה יוסף אומר לאחים, לבניו של יעקב, מקור שלוש? כשיעקב ימות ויחזרו מההלוויה בחברון למצרים, ויחששו האחים, זוכרים, לו יסתמנו יוסף והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו, הם יבואו אליו ויציעו לו, הננו לך לעבדים, מקור שלוש, ומה הוא יענה להם? ויאמר עליהם יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוהים אני. יפה מאוד. אז ראו חז"ל, וזה באמת נפלא, מטבע זהה, או מטבע זהה, לשון כמו כאן כאן, ואמרו, בניך עתידים לעמוד לפני בנה. אתם שומעים את המושג הזה? מה הוא לא בניו? חייך שבניך עתידים לעמוד לפני בנה? ויוסף, וממנה הוא למד, לא ממנו. הרי הוא משתמש במטבע הלשון שלו. מה נאמר פה? ועכשיו חז"ל מנסים להבין את המהלך של הפסוקים. אני קורא את המדרש ראשי, שלא הבאתי אותו פה, הולך על פי המדרש הזה. לכן אני מסתפק בהבאת המדרש. אני ממשיך. ויאמר התחת אלוהים אנוכי אשר מנה ממך פרי בטן. תראו איך המדרש מדגיש. ממך מנה, ממני לא מנה. עובדה, יש לי 4 ילדים כבר. סגנון משונה. אמרה לו, כך עשה אביך לאמך? לא חגר מותניו כנגדה? ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי עקרה היא, כך ראינו בפרשה השבת, ויעתר לו השם, וצהר רבקה אשתו. זה עומד בזווית, זו לימד רש"י על פי חז"ל, וזו עומדת בזווית, זו מתפללת, ויצחק מתפלל, והקדוש ברוך הוא נעתר לתפילתו. אמר לה, אבי לא היה לו בנים, אבל אני, יש לי בנים. אז באמת, התפילה שלו, באמת, מי אמר שזה היה באשמתו, אולי זה באשמתה, אולי באשמתו, מה הולך פה? אמרה לו, וזקנך לא היה לו בנים, וחגר מותניו בכל זאת כנגד שרה. לאברהם זקנך היה כבר את ישמעאל. נו, אז הוא לא התפלל על סבתא, על שרה? אמר לה, יכולה את לעשות כשם שעשתה זקנתי? נראה אותך במדרגה של סבתא. מה המדרגה של סבתא? אמרה לו, מה עשתה? אמר לה, היא הכניסה צרתה לתוך ביתה. את מסוגלת להכניס את הגר? אמרה לו, זה הסיפור, אם הדבר הזה מעכב, הנה המתי בלהה, בוא אליה, ויבנה גם אנוכי. מה זו נבנית על ידי צרתה? אף זו נבנית על ידי צרתה. ותאמר רחל, דנני אלוהים, ואז נולד דן ונפתלי, ונפתולי אלוהים נפתלתי, ודנני אלוהים, דנני וחייבני, דנני וזיקני. אז זה המהלך. דבר אחד קשה במדרש. איך כל זה מסביר את המושג התחת אלוהים אנוכי? מה היא אמרה שעל זה עונה יעקב התחת אלוהים אנוכי? המדרש בנוי על ההבנה שאשר מנה ממך פרי בטן, פירושו ממך מנה ולא ממני. בסדר, קשה להבין את השיחה לפי זה. אבל וייחר אף יעקב ברחל, אז חז"ל אומרים, הנה חינמי, הוא לא בסדר. אני מוכן לקבל את זה, אבל בפשט אני לא מבין. וייחר, טוב, אבל מה זה התחת אלוהים אנוכי? חז"ל אומרים, בסוף יוסף ישתמש באותו ביטוי. טוב, אבל זה לא מסביר את השיחה ביניהם. אם הוא עונה כך, סימן שהיה משהו שבגינו הוא עונה כך. הרד"ק, שמופיע פה במקור 4, בעקבותיו הולך גם הרמב"ן, והוא עוד מדגיש את זה יותר לכיוון אחר קצת. הוא לומד פה לימוד אחר, מעניין מאוד מאוד. איך למדו חז"ל אשר מנה ממך פרי בטן? אז מהי ההדגשה? את, לא אני. הרד"ק לומד הפוך. וייחר אף יעקב וכולי אשר מנע ממך, הוא מנע ממך, ולא אני. וממנו תבקשי שייתן לך בנים. רד"ק מעניין מאוד. רד"ק אומר, עוד מעט נראה את סופו, מה פירוש הבא לי בנים? אני מביא בנים לעולם? מה המושג הזה, הבא לי בנים? תראו את סוף הרד"ק, אני מגיע לשלוש השורות האחרונות. לפיכך חרה אף יעקב, לפי שתלתה הכוח בו ולא באל, אשר לא הכוח והיכולת עד עקרה ילדה שבעה כמו אצל חנה. והיא אמרה הבא לי בנים, אבל אם אמרה בקש רחמים עליי, צדקה במאמרה, ולא חרה פה בה. רד"ק אומר דבר מעניין מאוד. יעקב הוא הצדיק. יעקב הוא הצדיק שממנו מבקשת רחל להתפלל. אבל בשלב מסוים מתרחשת פה תופעה מסוכנת מאוד, וכדאי בימים האלה לתת עליה את הדעת היטב. בשלב מסוים אומר יעקב, את יכולה חלילה להחליף את הצדיק מאמצעי לחס וחלילה משהו אחר. אני צריך להתפלל, זה נכון. אבל הצורך שלי להתפלל לא הופך אותי לבעל הכוח והיכולת. והשכחה שלך את זה היא סכנה אמונית. הרמב"ן מדגיש על אותה דרך פן נוסף עוד יותר עמוק. אומר הרמב"ן במקור חמש, וייחר אף יעקב, הרמב"ן בדרכו בסגנון אחר לגמרי מהרד"ק, בצורת דברים אחרת, אבל בדבר נוסף חשוב מאוד. וייחר אף יעקב שאין תפילת הצדיקים בידם שתשמע ותיענה על כל פנים. מה זה פה? זה התחייבות? אין תפילת הצדיקים בידם שתשמע ותיענה על כל פנים. ובעבור שדיברה דרך געגועי הנשים האהובות, זה סגנון רמב"ני, להפחידו במיתה, הפחידה אותו, אני אמות. בעבור שדיברה דרך געגועי הנשים האהובות להפחידו במיתה, חרה פה, את משתמשת בזה עכשיו. ולכך אמר לה שאינו במקום אלוהים שיפקוד העקרות על כל פנים. ואיננו חושש בדבר, כי ממנה נמנע פרי הבטן ולא ממנו. רמב"ן אומר כמו חז"ל, ממך, אבל תראו לאן הוא מוביל, לא כמו לחז"ל. וזה לייסר אותה ולהחלימה. למה לייסר אותה ולהחלימה? והנה הצדקת, אומר הרמב"ן את התוצאה, ועל פי התוצאה נבין מה היה העניין. בראותה שלא תוכל להיסמך על תפילת יעקב, שבה להתפלל על עצמה אל שומע צעקה. וזהו וישמע אליה אלוהים. רמב"ן אומר, את יודעת רחל מה התוצאה של מה שאמר הרד"ק? לא רק בעיה בזה שאני חלילה מחליף את האלוהים, חס וחלילה. הבעיה היא הרבה יותר קשה. שאת משתחררת מהאחריות, ואני צריך לקחת את האחריות. אני הצדיק. את משוחררת. אין לי בעיה עם אהב הלבנים, הבעיה שלי עם זה שאת לא מתפללת בגלל זה שאני נמצא פה, והנוכחות שלי כל כך חזקה, שבעצם בישראלית קוראים לזה הפוך על הפוך. אני גורם שאת לא תתפללי. אני הצדיק, אני יעקב. אני מהווה מין גורם כזה שאת תתפללי פחות. ואיך מסיים הרמב"ן? ואז היא התחילה להתפלל. מי אמר לו את זה לרמב"ן? הרמב"ן מצטט בסוף פסוק. אבל מי שיודע ללמוד רמב"ן רואה שהרמב"ן עשה דבר פשוט. הרי למי היא משווה את עצמה רחל? לאמא שלו. מה היא אומרת לו? אמא שלך, שהיא הייתה עקרה, אבא התפלל. נו, תעשה את זה גם אתה. מה עונה לה יעקב? התחת אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן. מה היא עושה מיד עכשיו? השתדלות. דבר ראשון, השתדלות. הנה המתי בלהה בועלת. איפה הייתה ההשתדלות לפני כן? השתדלות היא דבר ראשוני, פסיכולוגית היא דבר ראשוני, אי אפשר בלי זה להתקדם. את, אחריות, את, אני, כל אחד מאיתנו. אבל זה לא נגמר. מה קרה אצל יצחק ורבקה? מקור 6. אצל יצחק ורבקה נאמר, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, זה פילי פלאות, הרמב"ן לא שמים לב כמה הוא מדויק. ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי הכרה היא, ויעתר לא השם. כלומר, שניהם התפללו, נכון? גם יצחק וגם רבקה, ולמי שמע הקדוש ברוך הוא? ליצחק. ויזכור אלוהים את רחל, מקור ב' פסוק כ"ב בפרק, וישמע אליה אלוהים ויפתח את רחמה. כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה שאת תתפללי. יש ברמב"ן הבנה עמוקה הרבה יותר למושג הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של אמהות. לא אני, את. לא יכול להיות שהצדיק יחליף את התפקיד שלך. יש פה בעיה אמונית, יש פה בעיה בכוח, יש פה בעיה בהשתדלות. זה נובע מרצון טוב, וזה מסוכן מאוד. ובאיזון הזה צריך תמיד לתת את הדעת. זה השיעור הראשון בין יעקב לרחל. זה הפשט. תחת אלוהים אנוכי, הוא מנע ממך, או מנע ממך, פרי ואתן, אומר הרמב"ן, כן, ממך, אבל לא ממך ולא ממני, לי יש בנים. ממך, כי כל עוד את לא תשתדלי ותרגישי שכל כולך תלויה בו, בקדוש ברוך הוא, את לא תצליחי לעבור את המחסום הפסיכולוגי הזה. תוציאי אותי מהתמונה. התלות שלך בי מפריעה לך, וממילא לשניים. אני יוצא מהמקום. רחל מבינה את זה מיד. והיא מתפלל. התופעה הזו היא תופעה חשובה. עוד מעט נראה כמה היא חשובה בהקשר של יעקב ורחל, אבל בחצי דקה היא חשובה תמיד. משה רבנו, כשהוא מסיים 5 חומשי תורה, והוא נמצא ביומו האחרון, והוא עומד לדבר עם עם ישראל, לפני שהוא אומר להם שהוא בן 120 שנה אנוכי היום, הוא עושה סיכום, סיכום מזעזע למנהיג. הוא עומד ומספר להם מה קרה איתם במשך 40 שנה, ואיך הם ראו את הכל, וסמלתך לא בלטה מעליך, ורגלך לא בצקע, זה 40 שנה, ואז הוא אומר כך, ולא נתן השם לכם לב לדעת, ועיניים לראות, ואוזניים לשמוע, עד היום הזה. סיכום מפחיד. כך עומד משה רבינו, אבי הנביאים, ומסכם את דור המדבר עם הדור השני אחרי הדור שנצטווה בגזירת השם למות במדבר. אחרי חטא המרגלים, זה כבר הדור השני שלא נתן השם לב לכם לדעת. אומר שם רש"י מיד, ותמיד הבנתי את רש"י הזה כאיזה מין ניסיון הרגעה בתוך פסוק קשה, ככה קצת אווירה טובה, happy end כזה, עד היום הזה לא נתן. ממחר הכל יהיה בסדר. נו, יודעים לאן הולכים, אחרי זה בתקופת השופטים מגיעים הנפילות. של יהושע נפלא. אולי אומר להם משה רבינו, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו מוזר. בעצם זה לא הגיוני שלא נתן השם לכם לב לדעת. תסתכלו מי הרבה שלכם. אתם מוקפים ענני כבוד, אהרון, מרים, מן, באר, משה רבינו, תראו מה קורה פה. קרן אור פניו, מסווה. אתם יודעים מה? אולי לכן אתם לא מצליחים לעשות את זה לבד. ממחר זה יתחיל. אני יוצא מהתמונה. עכשיו תתחילו לעבוד. אני יוצא מהסיפור, פני חמה זזו מפה, אף אחד לא מסנבר. מעכשיו פני לבנה. מרגע זה כל אחד לוקח אחריות אישית. תתחילו אתם להתפלל. אין יותר מלחמות שבהם אתם נמצאים בגבעה למטה, ורואים אותי על הגבעה מרים ידיים ומוריד ידיים וגובר ישראל או חלילה ההפך. זהו, אין מי שיודע לעשות את זה. תמה התקופה. משבר. נכון? עמים קוראים לזה משבר מנהיגות, הנהגה, אולי זה טוב מאוד. אולי זה כדי שהאחריות תעבור אלינו. אז תתפלל. אז אתה אחראי. ותגיע ליותר. צריך את העוצמה הזאת של משה, את העוצמה הזאת של יעקב, ואת השחרור, כדי שתתחילי להתפלל לבד. את שואלת למה אני לא כמו אבא ואת לא כמו אמא? את תהיי יותר מאמא. אמא נאתר הקדוש ברוך הוא לאבא. את יאתר הקדוש ברוך הוא לך. לפי הרד"ק והרמב"ן זו פרשה א'. יש בה תלונה קשה, ברור קשה בענייני תלות וחירות באמונה בין יעקב לרחל. אני עוזב רגע את הפרשה הזו ועובר לפרשת התרפים. שם הפרשה משונה וקשה עוד הרבה יותר. רחל גונבת את התרפים, ואנחנו מנסים להבין מה היא מחפשת עם התרפים. רש"י אומר מיד מקור שבע, להפריש את אביה מעבודה זרה נתכוונה. מוסכם על כל הפרשנים שאין בכלל שאלה. הרי לא יכול להיות שרחל, אם יוסף ובנימין שיוצאת עם יעקב, רוצה את התרפים בשביל עצמה. אבל אנחנו בהמשך נשאל שאלות קשות פה. אז להפריש את אביה מעבודה זרה נתכוונה. טוב, אז כבר שאלנו, נו, אז תגידי את זה ליעקב. מה את מתביישת לספר את זה ליעקב? זה דווקא מצווה אדירה. ואם את רוצה להפריש את אביך מעבודה זרה, שאלנו מקודם, אז מה את לוקחת את זה איתך? קחי, תקברי, מה את הולכת עם זה הלאה? זה מוביל את הרשב"ם להציע הצעה אחרת, יפה מאוד. מקור שמונה. אומר הרשב"ם, מה פתאום, זה בכלל לא עניינים של להפריש את אביה מעבודה זרה. הרשב"ם הפשטן הגדול, מציע פה פשט. ותגנוב רחל את התרפים, שלא יגידו ויודיעו מי. התרפים. שלא יגידו ויודיעו ללבן כי רוצה יעקב לברוח. כי עניין שנאמר, אין אפוד וטרפים, כי הטרפים דיברו אבן, רגילים היו לקסום בהם. זה נפלא הרשב"ם. קודם כל כדאי לזכור באיזה בית רחל גדלה. אבא שלה הוא קוסם ידוע. ניחשתי, אומר לבן הארמי, ויברכני השם בגללך. ניחשתי. ניחשתי זה בדיוק מה שאסור לנו לעשות, כי אסור לנו שיהיו לנו קוסמים ומנחשים. בכלל ארץ בני קדם היא ארץ של קוסמים. מאותה ארץ יוצא מפתורה קדם אשר על הנהר בלעם הקוסם הגדול. אל ארץ בני קדם שולח אברהם עם כל כוחות התומעה את בני הפילגשים. רחל גדילה במקום של ניחושים. ואומר הרשב"ם בפשט, נעשה פה פשוט תרגיל מצוין, פשוט. נחזור רגע לפסוקים במקור 1 ג'. הרי צריך לברוח, נכון? אז מה צריך לעשות כדי לברוח? לעשות השתדלות בסיסית שלבן יהיה לו מרחק רחב מדי כדי שלא יצמצם טווחים יותר מדי מהר. נכון? מצוין. אז מה עושה יעקב? יעקב עושה צון פה, מרחק 3 ימים, דואג שלבן ילך לגזוז את צונו, והוא נמצא 3 ימים מרחק משם, ומקלות ושיקטות המים. נכון? גם ליעקב יש הרבה השתדלויות. הוא לא סומך על הנס. הוא עושה המון דברים בהשתדלות אמיתית. ורחל, אומר הרשב"ם פשוט, היא גונבת את התרפים. למה? כי התרפים זה אלה שמנחש בהם המנחש. איך אומר יוסף שם במצרים? כי מנחש ינחש איש אשר כמוני. מה, לא ידעתם שנחש ינחש? אז הוא ינחש בגביע הזה, בטרפים האלה, ואז הוא ידע מהר יותר שברחנו. אז כמו שיעקב גנב את ליבו, הפסוק הבא, ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי על בלי, הגיד לו כי בורח הוא, כך רחל גנבה את התרפים בשביל אותה מגמה. פירוש נפלא, פשט, חוץ מדבר אחד. אם זה כל כך מצוין, למה היא לא אומרת את זה ליעקב? חוץ מזה הכל בסדר. תגידי ליעקב, זה סך הכל תכנון מלחמתי מרתק של שני צדדים. אז מה הפחד להגיד את זה? ואם זה כך, אז מה, יעקב לא יודע את הרשב"ם? יעקב לא יכול להבין שאולי מישהו פה גנב את זה? באמת, משונה מאוד, לאף אחד מהבנים של יעקב באמת זה לא מתאים, לא לשמעון ולא ללוי ולא לאף אחד באמת. איך יכול להיות? לקחת את התרפים? אז מישהו לקח את התרפים, מה אתה מתחייב? אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה נגד אחיך הקר מעלה. ואם באמת היא מפחדת שהוא ינחש, עדיין נשארת אותה שאלה מה היא הולכת עם זה כל כך רחוק. תקברי את זה. מה החיבוק הזה עם התרפים? רבנו בחיי מציע הצעה שלישית. שנראה כאילו היא פותרת את העניינים, וגם היא לא פותרת את העניינים. ותגנוב רחל את התרפים אשר לאביה, אומר רבנו בחיי, פירוש מרתק, גנבה אותם כדי שיחזור בו. לא להכחיש עבודה זרה שלא יהיה, אלא שהוא יחזור בו. איך? שיאמר אלוהים גנוב אין בו ממש. הוא יראה אלוהים גנוב, אז הוא יבין, נו, אם גונבים את אלוהים אין בו כלום. אלוהים גנוב, אין בו ממש. החתם סופר מציע לפי זה, אגב, הצעה מעניינת, זה כמובן דרוש. אבל הוא מציע הצעה יפה מאוד. הוא אומר, זה לא פשט, זה רחוק מפשט, אבל זה נפלא מבחינת ההצעה. הוא אומר בפסוק שכתוב, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, בכלל לא התכוון יעקב אבינו למי שאצלו זה יימצא. הוא אמר לו, אם אשר תמצא את אלוהיך שלא יחיה. תגיד לי, מה אתה הולך למצוא פה? אלוהים מת? נו, תחפש עכשיו. נו, אז אנחנו מחזיקים אותו בסקים. אתה מבין שזה לא רציני. אנחנו הולכים עכשיו לארץ שבה אלוהים חיים. אז אתה רץ אחרינו 7 ימים למצוא אלוהים מת? כך אומר החתם סופר. זה לא פשט. זה יפה מאוד, אבל זה לא פשט. אבל גם לפי רבינו בחיי חסר רק דבר אחד. אם זו המגמה שלה, תגידי את זה ליעקב. מה הבעיה? הוא ישמח מאוד לשמוע שעכשיו מלמדים את לבן, אחרי 20 שנות עבודה הומנית שלו איתנו, שאלוהים גנוב זה שום דבר. מה רע בזה? כאן אני יודעתי הכל מתחיל. מסתבר הדברים לא פשוטים בכלל, כי לפי כל הפירושים של הראשונים אנחנו לא מבינים את שני הדברים שאנחנו שאלנו. למה לא מגלים ליעקב ולמה לא קוברים את התרפים? הרי את רחל יודעת שזה הבל ואין בו ממש. תקברי את זה. מה הרעיון הזה של לקחת את זה איתנו? הפרשה הבאה, בפרשת וישלח, אחרי סיפור שכם, ולפני שיגיעו לבית אל, וימלא יעקב את הציווי האלוקי, קום עלי בית אל ושב שם. ואת ההבטחה שהוא התחייב בתחילת הפרשה שלנו בבית אל עם הסולם, נחזור לשם ולבנות שם את המזבח, לפני כן יעשה יעקב מבצע גדול. הוא יפנה לכל ביתו ואנשי ביתו מקור 10 ויאמר להם, הסירו את אלוהי הנאיכר אשר בתוככם, והיטהרו והחליפו שמלותיכם. רק ככה אפשר לקום ולעלות בית אל. רש"י במקום ורוב הפרשנים אומרים, מאיפה יש להם אלוהי נאיכר? הם אומרים, הם לקחו את זה עכשיו משכם, במלחמה שהייתה עם שכם. במדרש פלאי כתוב דבר אחר לגמרי, שאם הוא לא כתוב צריך אומץ להגיד אותו. סירו את אלוהי הנאיכר, אומר המדרש, חסר יוד. לימד שלא היו שאר נשיו חשודות בכך, זולתי רחל על טרפי לבן. קשה לקרוא את המדרש הזה. רחל לוקחת איתה את הטרופים. אנחנו שאלנו למה זה אצלה, כי היא לוקחת איתה את הטרופים. לי, אני מודה, אין אפילו, איך זה נקרא, ספק ספיקה של הווה אמינה. אין לי ספק שרחל לא לוקחת את הטרפים חלילה כעבודה זרה. היא הרי יוצאת משם. אבל גם אין לי ספק בעוד דבר אחד. שרחל יודעת שלא לחלק הפולחני חלילה, לא לחלק הדתי, אבל יש איזשהו כוח בטרפים. כוח של ניחוש, כוח של אסטרולוגיה כזאת או אחרת, יש כוח. ורחל לוקחת איתה את הטרפים. וכל הפירושים נכונים. היא רוצה להשכיח עבודה זרה מאביה, כי היא לא רוצה שיהיו לטרפים שם של עבודה זרה, זה לא עבודה זרה מבחינתה. היא רוצה להשכיח, אבל היא רוצה את הטרפים. יש לה איזשהו קשר לטרפים. כשיעקב אומר, הסירו את אלוהי המיכר, אומר המדרש, הוא אומר לרחל, תזרקי את הטרפים, הוא רק לא יודע, אבל הוא מרגיש שמשהו יש פה. מה היא מחפשת עם זה? איך נכנסים לעיקר? יש עוד פעם אחת בספר בראשית, שבה מופיע עוד איש אחד ענק, שהולך ללמד את עם ישראל ואת העולם כולו אמונה מהי, אבל יש לנו איתו בעיה קטנטנה בזה שהוא קצת מדי נותן כוח למי שלא צריך לתת לו כוח. אני מדבר על יוסף הצדיק, בנה של רחל. רק רחל ויוסף בכל המקרא כולו, בכל התנ"ך כולו, נקראים בשם שבינתיים נראה כאילו אין הרבה קשר. עוד מעט נדבר למה זה קשור מאוד. יפי תואר ויפי מראה. אין אף אחד נוסף. יש את אסתר, יפת תואר וטובת מראה. יש את דוד, טוב רואי. יש טובת מראה, יפת מראה, אבל יפי תואר ויפי מראה. שני הדברים יחד. התואר והמראה, הקלסטר והדמות, ורחל ויוסף. כאן מי שיפה מאוד משייכים אותו חז"ל ליוסף. יופיו של רבי יוחנן מעין יופיו של, מפני שהוא מזרעו של יוסף. עוד נגיע ליופי הזה עוד מעט ונראה שהוא מאוד מהותי. יוסף עומד לצאת מבית הסוהר, והוא פותר לשר המשקים ולשר האופים את החלום, והוא אומר להם את כל הסיפור ומלמד אותם שהכל זה הקדוש ברוך הוא. אבל שנייה לפני ששר המשקים יוצא את הדלת של בית הסוהר, אומר לו יוסף, תזכיר אותי לפרעה. אומרים חז"ל, זה היה שווה המתנה של שנתיים של יוסף, עד ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם. רש"י בשם חז"ל, במקור 11, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו, וישכחהו לאחר כן, מפני שתלה בו יוסף לזוכרו, הוזקק להיות אסור שתי שנים. זה מילא, אבל מה המקור? שנאמר, אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו, ולא פנה אל רהבים. מי זה הרהבים? מצרים קרויים רהב. הזכרנו את יוסף לא מזמן כשעסקנו בראש השנה. חזוני שואל, למה זה לא נקרא השתדלות? הוא השתדל אצל השלטונות. הוא אמר לשר המשקים, למה לא קוראים לזה השתדלות טובה? אומר החזניש, במדרגתו של יוסף, זה נקרא לתת איזשהו כוח למישהו אחר. הרי אתה יוסף הצדיק הולך עוד רגע, אתה יוצא החוצה והולך ללמד את פרעה ואת העולם כולו, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה. אז מה אתה בכלל נותן כוחות לשר המשקים? אני רוצה להסביר את זה יותר. וכאן הדברים מתחילים מרחל מההתחלה. יעקב יוצא מהבית אחרי ברכת יצחק ליעקב, והוא מקבל בעצם את ברכת עשיו ואת ברכת יעקב. נכון? הוא לא תכנן את שתי הברכות האלה, עד שרבקה סדרה את זה שהוא יקבל את שתי הברכות האלה מרצונו בעל כורחו, אבל הוא מקבל את שתי הברכות. מרגע זה הוא אמור לנהל גם את העולם הזה, ולא רק להיות איש תם יושב אוהלי. מרגע זה התפקיד של איש השדה עובר גם הוא אל יעקב, שמקבל מצל השמיים ומשמני הארץ ומהמושב ומהכל. דגן פירוש מצהר. מרגע זה יצטרך יעקב ללכת מן השדה ולחזור מן השדה בערב ולהיות האבא גם של יששכר, אבל גם של זבולון, גם של יהודה וגם של יוסף, של הכל ביחד. יעקב לא יכול להישאר האיש התם יושב האוהלים כמו התוכנית של יצחק, ועשיו ימלא את התפקיד של זבולון, של האיש היוצא לשדה ומביא לו את האוכל. בברית אחרת יעקב צריך לעסוק גם בעולם הזה והרבה. הוא מגיע ורואה את רחל. רחל יפת תואר ויפת מראה. והיופי של רחל, כמו היופי של יוסף בהמשך, יש בהם את הסיכוי האדיר ואת הסיכון הגדול בד בבד. אצל יוסף מופיע היופי הגדול, היפה תואר ויפה מראה המקביל לרחל, כהקדמה לדבר קשה. אצל רחל הוא מופיע כאילו בלי טעם. אצל יוסף אשר לא ביד יוסף, מי? פוטיפר. אנחנו זוכרים את הסיפור באשת פוטיפר במצרים. ולא ידע איתו מאומה כי עם הלחם אשר הוא אוכל, ופתאום כאילו בלי קשר, והיא יוסף יפה תואר ויפה מראה. אנחנו לא מבינים מה זה מתחבר הנה. והיא אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדונה ואת עיניה אל יוסף, ותאמר שכבה עמי, וההמשך ידוע. הוא כמעט נופל, עד שהוא עוזב בגדו בידיו ונס ויוצא החוצה. רש"י אומר שם, והיא יוסף יפה תואר, כיוון שראה עצמו מושל, איפה? בפסוק. ויעזוב כל אשר בידו ביד יוסף, הכל אצל יוסף. התחיל אוכל ושותה ומסלסל בשערו. אמר הקדוש ברוך הוא, אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך? אני מגרה בך את הדוב. מיד ותישא אשת אדונה ואת עיניה כל מקום שנאמר, ויהי אחר סמוך. מיד אחרי. אז יפה תואר ויפה מראה זה טוב או רע? יפה תואר ויפה מראה זה דבר פשוט. רק מפני שיוסף היה יפה תואר ויפה מראה, הוא יכול להיות יוסף ומשיח בן יוסף והמשביר לכל בני ישראל במצרים והמנהיג של בני ישראל בעולם הזה. כאן צריך להבין את זה טוב. יוסף מתמודד עם מה שיהודה לא מתמודד. אנחנו זוכרים מתי מבקש יעקב מלבן את הזמן לצאת? הוא הרי היה יכול לצאת לפניכם. למה הוא מחכה כל כך הרבה זמן? רש"י לפחות אומר, כי הוא חיכה שיוולד יוסף. מקור 12. והיא כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואלך אל מקומי ולארצי. מה הקשר? רש"י, כאשר ילדה רחל את יוסף משנולד תנו של עשיו. הוא יודע שהוא הולך לפגוש את עשיו בדרך, הוא יודע שאחרי 20 שנה עשיו עוד מחכה לו, הוא מתכונן לדורון ולתפילה, אבל בעיקר למלחמה הוא עדיין מתכונן. והוא מחכה שיוסף ייוולד, למה? אני אשמע איזה מין דרשה כזאת, עכשיו נבין אותה קצת, שנאמר והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, ודלקו בהם ואכלום. אש, כלומר בית יעקב, בלא להבה, אינו שולט למרחוק. משנולד יוסף בטח יעקב בקדוש ברוך הוא ורצה לשוב. פשט הוא פשוט מאוד. כדי להתמודד עם עשיו, צריך את יוסף. כדי להתמודד עם מצרים, צריך את יוסף. כדי להתמודד עם אשת פוטיפר, צריך את יוסף. כדי להגיע לארמון אל פרעו, ולהצליח להנהיג עם מצרי רחוק מנותק, ולהכניס שם שמיים לתוך מצרים, צריך את היופי הזה של יוסף. משנולד תנו של יוסף, פתאום לבית יעקב האש יש מה? להבה. הלהבה זה מה שהולך למרחוק. יהודה יישאר בבית המקדש. גם בן בנו משיח בן דוד ימתין בבית המקדש בירושלים. אבל לפני משיח בן דוד, את העניינים המעשיים, את העניינים העולמיים, את העניינים הלאומיים, את העניינים הפיזיים, צריך לנהל בן יוסף. צריך מישהו שמחובר עם העולם הזה. החיבור הזה עם העולם הזה הוא דבר אדיר, אבל יש בו סיכונים לא קטנים. יש גמרא יפהפייה מוכרת, אני אומר אותה על פה, היא מופיעה פה במקור 14. היא מספרת על רבי יהושע בן חנניה, זה שעליו אומר את המשנה באבות אשרי יולדתו, על אותו רבי יהושע בן חנניה שהיה לא כל כך יפה בלשון המעטה. בת הקיסר לפחות בגמרא הזאת קוראת לו מכוער. היא פעם באה אליו ושואלת אותו בצורה די מפורשת ומעליבה, אי תורה נאה בכלי מכוער. איך יפה כל כך לא יפה תורה כזו גדולה רבי יהושע בן חנניה בכלי כזה מכוער, כך בת הקיסר. רבי יהושע לא נבהל ושואל אותה שאלה פשוטה, והוא אומר לה, תגידי, אביך הקיסר יש לו יין? היא אומרת לו, בטח, יש לו הרבה יין. מה הוא עושה, איפה הוא שומר את היין שלו? אז היא אומרת לו, הוא שומר את היין במרתף, בהרבה חביות של חרס. הוא אומר לה, תגידי, זה יפה שהאבא שלך הקיסר שומר יין כמו שאני בחביות של חרס? ושואלת אותו, איך צריך לעשות? אז הוא אומר, הוא צריך להכניס אותם לחביות של כסף, של זהב. יין של מלך צריך להשתמר אחרת. היא הולכת מיד לעבדים ומחליפים מיד את כל חביות החרס וזורקים אותם לכל מיני רבי יהושעים כאלה, ומעכשיו מכניסים לחביות של זהב, ואחרי זמן לא ארוך כל היין מחמיץ. כל היין מחמיץ, והקיסר מתחיל לעשות חקירה, והתחקיר מעלה את הסיפור. הוא קורא מהר לרבי יהושע ושואל אותה, למה אמרת לה כך? ורבי יהושע אומר לו, כי היא אמרה לי כך. אומר לו הקיסר, שאלה יש לי אליך, נראה רק את השאלה בסוף. שורה, מקור 14 שורה, בסוף לפני האחרונה. אמר, והאיקה שפירי דגמירי. נהנה מאוד הקיסר מהרעיון. אמר, זה יפה, יין טוב, שומרים בכלי מכוער. אני הפסדתי את היין, אבל עברתי בור. אבל תגיד לי, הרי בכל זאת ראינו כמה תלמידי חכמים יותר יפים ממך. אז מה, זה לא עובד? הרעיון שלך לא הרמטי, עובדה. ענה לו רבי יהושע תשובה פילי פלאות. אי הבו סנו תפי הבו גמירי. נכון. אם הם היו מכוערים עוד יותר, אתה יודע כמה הם היו יודעים אז? אתה מבין, קיסר? הם, אפילו שהם יפים ככה יודעים את התורה, תאר לך מה היה אם הם היו כמוני? אני מכוער, תראה איך אני יודע, אבל הם, אפילו שהם לא. שונה. רשי, אגב, אני לא אקרא אותו בפנים, מי שידייק בו, הוא אומר דבר נפלא. הוא אומר, אין בעיה ליפה ללמוד תורה כמו למכוער, אין לו שום בעיה. הדוגמה כאן היא של היין. ליפה קשה לשמר את התורה, שלא תשתכח. יודעים מה הפשט של זה? הפשט של זה הוא פשוט. זאת אמת לעמיתה. היופי הוא מתנה גדולה. אבל מי שיפה, יש לו גם יותר סיכויים לאשת פוטיפר. היא ממתינה לו. נכון שהוא יוכל יותר מהר להגיע לארמון במצרים, ומשם ללמד את כל העולם כולו בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה? נכון שהיא בת ביתה של רחל, הקרובה ביותר בכל המקרא לתואר הזה, יפת תואר וטובת מראה אסתר, תוכל להגיע בגלל זה לארמון אצל אחשוורוש? נכון, היא מאותו בית, היא מרחל. הכל נכון. אבל צריך לדעת את שני הצדדים פה. עיני לאה רכות, ורחל יפת תואר ויפת מראה. לכן לאה היא אמא של יהודה ורחל היא אמא של יוסף. שאלנו איך מדברים כאלה מילים, עיני לאה רכות, זה רחוק מלהיות גנות. עיני לאה רכות, ומפני שהיא לא יפת תואר ויפת מראה, היא כולה מרוכזת כאן. ורחל יפת תואר ויפת מראה. לאה לא הבינה כלום בטרפים. זו תרבות כללית רחוקה ממנה לגמרי. זה אומנם תרבותי, אבל זה לא מעניין אותה. איך כתוב? הסירו חצר יוד, ולומר שלא היו שאר נשב חשודות בכך. זולתי רחל. מה זה חשודה? חס וחלילה לא טרפים לעבודה זרה. אבל העולם הזה יוד, היופי הזה, הכוח הנפלא הזה, הכוח החיצוני הזה, הוא בעל הסיכויים האדירים להעביר שם השם בעולם, אבל הוא בעל הסיכונים האדירים להישאר עם טיפ טיפה טרפים. ופה יש ויכוח קשה מאוד בין יעקב לרחל. יעקב צועק, בבית הזה אין שום דבר בין המאמין לבין אלוקיו, לא טרפים ולא להבדיל הצדיק. שום דבר. תתפללי, ואין שום כוח אחר. זולתי הקדוש ברוך הוא בעצם. אין מה ללכת לבית אל, לפני שמסירים את כל אלוהי הנכר, כולל הטרפים שבאו הנה בכלל לא במגמה של עבודה זרה. כי יש להם איזה גרם כוח. אין. יש קדוש ברוך. איך אותו משך חוכמה מפורסם? שיורד משה עם הלוחות, והוא רואה את העגל. הוא שובר את הלוחות מפני שעם שעוד עובד לעגל, אם הוא יקבל את הלוחות, הוא יעבוד הלוחות. אז נראה לו שגם לוחות יכולים להישבר. זה הלימוד. זה הוויכוח. זו שיחה קשה. אין מי שמתואר מצבו החיצוני יותר מיוסף. קטונת יוסף ובגדי יוסף והבגדים שלו שבגללה מכניסים אותו לבור והבגדים שלו שנשארים אצל אשת פוטיפר ויוסף הצדיק שחי שם באיזה מין עולם כל כך אדיר, כל כך קדוש והוא נכנס אל אשת פוטיפר, איך כתוב שם, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית. ורשי, בלי לפחד, אומר שני פירושים. ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, חד אמר מלאכתו ממש, וחד אמר לעשות צרכיו אמה. קשה מאוד, רשי במקום ובישב. ותתפסהו בבגדו. ותאמר שכביני, ואי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה. זו ההתמודדות של יפי התואר ויפי המראה יום יום. וכשהוא לא שמע אליה, היא תופסת אותו בדגדו, והוא עוזב דגדו בידה ונס ויוצא החוצה. וחז"ל אומרים שם את אותה אמירה מפורסמת, נראתה לו דמות דיוקנו של אבא בחלום. דמות דיוקנו של אבא נראתה ליוסף כאשר בגדו המצרי הזה, הבגד המצרי, הבגד של מנהל המשק של בית פוטיפר, נמצא בידה. והוא בלי בגדו. יש לו רק משהו אחד שהוא רואה, את מילתו. ואז הוא יודע מה זו דמות דיוקנו של אבא. ומבין מה הוא יותר. איך אומרים שם חז"ל, קשה כל כך בגמרא בסופה. נראתה לו דמות דיוקנו של אבא בחלון, והוא הראה לו את 12 האבנים על ליבו. והראה לו את המקומות, ראובן, שמעון, לוי, עד שהגיע למקום שלו, והאבן הבהבה. הוא אמר לו, יוסף, אתה רוצה להיכתב כאן? או שתיקרא, קשה להגיד, רואה זונות. אבל העם היהודי המציא שני סוגים של משנה למלך. כאלה כמו יוסף ומרדכי, וכאלה כמו כל מיני שמות יהודיים לשעבר. מה אתה רוצה? אתה תהיה רועה. רועה מה? זה הסיפור. יעקב מגיע ויוצא מהבית אחרי הברכות שהוא קיבל, הוא רואה את רחל יפת התואר ויפת המראה, והוא יודע זה הסיפור. הוא יודע, היא תשלים את כל מה שאני לא יכול לעשות. אני אהיה האיש התם יושב האוהלים, והיא תהיה יפת התואר ויפת המראה. היא תהיה האמא היחידה שלא תיקבר במערה פנימה, אלא בדרך. ותשלים כל הזמן בין הגלות לגאולה, ותבכה עד שישובו בנים לגבולם. מי לנו מכל הנכדים יותר מאפרים ומנשה? מי לנו יותר מיהושע בן נון שימשיך את משה? אבל כל ההתבוללות בעשרת השבטים מתחילה מאותו אפרים גם כן. אפרים בעמים, אומר הושע, הוא יתבולל. זה המתח. וישק יעקב לרחל, וישא את קולו ויבך. הבכי הוא על זה. הבכי הוא על אהבה אדירה הזאת שאין שני לה. ועל הידיעה שליפי התואר ויפי המראה יש במרכאות כפולות מינוס. אי הבו סנו, פי הבו ידי. קל יותר לשמור עם עיניים רכות. מאשר יפי תואר ויפי מראה. זו התמודדות חריפה. איך יגיד יוסף לאחים שלו? ואתה אל תיראו, כי התחת אלוהים אני. אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, ולא הבנו את זה, חייך יעקב, שבניך עתידים לעמוד בפני בנה. אתה יודע להעריך את העוצמה שאפשר להגיע אליה אחרי שמנצחים את אשת פוטיפר? אתה יודע את העוצמה של יפה התואר ויפה המראה כשהוא יודע שאין לו עבדים? אתה הרי מכיר את כוחו של יוסף, לכן עשית לו קטונת פסים ולכן נתת לו את מה שנתת לו, אתה מכיר את זה. מי שנולד יוסף אמר יעקב, תן לי ללכת כי כבר נולד סתנו של עשיו, בית יעקב אש, אבל הנה נולדה להבה שאיתה אפשר ללכת ולהבעיר בחוץ. זה לא היה פה לפניכם. את כל מה שאפשר עושה מסובב הסיבות, כדי להוביל את יפי התואר ויפי המראה, להיות המלכים במצרים ופרס, שעם ישראל צריך לצאת לשתי הגלויות הגדולות בחוץ. וצריכים לדעת, בסוף חוזרים אל העיניים הרכות של לאה, בסוף חוזרים אל בן דוד, בסוף חוזרים אל הטוב רואי, אבל היפה עיניים, כך נקרא דוד, לא יפה מראה, טוב רואי עם יפה עיניים. החזרה הזאת בסוף היא מה שתעשה רחל כשהיא תשיב בנים לגבולם. אלה השיחות מההתחלה עד הסוף בין יעקב לרחל. העוצמה שלך רחל יכולה לתת לך את האפשרות קצת להכיר גם דברים אחרים. כי כל חייך תצטרכי להתמודד עם דברים אחרים. אני לא רוצה להכיר בשום כוח של שום דבר. לא שלי ולא של הקלפים. גם כשרחל מתה, הוויכוח לא הסתיים. היא קוראת לבנימין בן עוני. סבירה שהיא בן עוני, בן אבלי, כמו לא אכלתי בעוני ממני. ויעקב איך קורא לו? בנימין, על שם קץ הימים. זה לא ויכוח, אלה שני הדברים שהיו בבנימין. הוא יהיה כמו יוסף, הוא יוציא את מרדכי, איש ימיני, אבל בסוף הוא יהיה עם יהודה, ובחלקו יהיה המקדש, כי הוא בנימין. הוא בן עוני אצלך, רחל. ואצלי הוא בנימין. ואין כאן שום הכרעה. אמא קראה לו כך, ואבא קרא לו כך. מה שאהב כל כך יעקב ברחל, ואת כל מה שהוא לא היה. את היכולת לייצר בנימין שנקרא גם בשם שלה וגם בשם שלו. הוא הבן של רחל שבוכה וממאנת להינחם כי עוד לא שבו לגבולם. והוא הבן של יעקב שבין כתפיו שכן והוא ידיד השם וישכון לבטח עליו. זאת השיחה לאורך כל הדרך. אלה לא פרשיות פרודות. זאת פרשה אחת של שני הצדדים שעם ישראל צריך לעבור בהיסטוריה שלו. הצד הרחלי היפה המתמודד עם אשת פוטיפר ועם מצרים ופרעו ועם דן ובית אל ופסלים וירובעם בנבט ואפרים בעמים. והצד השני. ובוויכוח הזה אין ויכוח. יש הכרה גדולה גדולה של רחל בלא להגיד ליעקב שהיא גנבה את התרפים. אבל צורך כזה של רחל לקחת איתה גם את התרפים. אולי הפלאי פלאות של הכל הוא שיעקב לא אומר לקבור את התרפים עד שמגיעים לארץ ישראל. כאן רחל קוברים את השיטה הזאת ועוברים לבית אל. כאן אין שום התייחסות לשום גרם טרפים. את מה שעוד טיפ-טיפה נשאר בדרך, את מה שעוד יכול להיות איזשהו מחשבה שבדרך צריך לחשוב עליו, לפני שעולים לבית אל, קוברים כל בדל טרף שנשאר. רק אז אפשר להגיע לאין זה שום דבר כי אם בית אלוהים. וזה שער השמיים. ערב טוב.